טוב, אז ככה, הגמרא אומרת כך, בסדר? יש לכם את ההתחלה של סעיף נון ג'?
כן, כן.
אמר רב זוטרא בר טוביה, בסדר? הוא אמר, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב. אבוקה כשניים וירח כשלושה, בסדר? עכשיו אני רוצה להסביר מה זה אבוקה כשניים וירח כשלושה, בסדר? אז ככה, אני מתחילה. יש גמרא אחרת שאומרת, אל יצא אדם יחידי בלילה, בסדר? יש עצה בגמרא, אל יצא אדם יחידי בלילה, למה? מה הנימוק? שמה הוא יוזק על ידי שדים. אני לא רוצה להסביר עכשיו מה זה שדים, בסדר? יש כל מיני כוחות שליליים, כוחות לא חביבים שיש במציאות, פעם הם נראו כמו שדים, לא משנה, זה לא חשוב לנו מה זה. אבל הכוונה שבלילה בחושך יכולות להיות סכנות, כל מיני סוגים של סכנות, כל מיני דברים רעים. חושך, אתם יודעות, חושך זה חוסר בהירות. חושך באמת, זה לא נעים ללכת בחושך לבד, זה פשוט. היום העולם מבלבל אותנו כי יש כל מיני פנסים ונורות, אז אתה לא מרגיש שחושך. אבל אם אתה נניח הולך באיזה מסלול, בסדר, נניח שעושים לכם טיול לילי, ואתם הולכות במסלול ופתאום נשארת לבד, זה באמת מפחיד. כלומר, אז הגמרא אומרת, אל ילך אדם יחידי בחושך, בלילה, בסדר? זה אומרת הגמרא במקום אחר. אז איך אפשר בכל זאת לצאת, אם אדם צריך לצאת בלילה? אז הגמרא מציעה שתי הצעות, בסדר? כשיש חושך אפשר להדליק אבוקה, נכון? מה זה אבוקה? אבוקה זה לפיד. אם אדם מדליק אבוקה, הוא יכול לראות מה קורה, הוא כבר לא מרגיש שיש חשיכה גמורה, והוא יכול ללכת בדרך, גם אם הדרך מפחידה, גם אם הדרך לא ברורה. אז יש אפשרות של אבוקה, ויש אפשרות נוספת ללכת בליל ירח מלא. בטח עשיתם פעם טיול לילי בליל ירח מלא, כשיש ליל ירח מלא, אז את לא מרגישה שאת בחושך. כשיש ליל ירח מלא, את מרגישה שהעולם מואר. עכשיו, מה זה אבוקה כשניים וירח כשלושה? אומרת הגמרא, אבוקה זה ביטוי לשני אנשים. האור של האבוקה זה משל לשני אנשים שהולכים ביחד בחושך, בסדר? והירח זה משל לשלושה אנשים שהולכים בחושך, בסדר? יש אבוקה שזה שניים, יש ירח שזה שלושה, והגמרא אומרת, הגמרא בהמשך הדברים, סליחה שזה לא מצולם לכם, אומרת כך, אם אדם הולך יחיד בחושך והוא רואה שד, ואמרנו שד זה משל, בסדר? שד זה לא מהסרטים, סבבה? אם אדם הולך לבד בחושך ורואה שד, הוא גם רואה את השד וגם השד מזיק לו, בסדר? זה אדם אחד. אם אדם עם אבוקה, שזה שני אנשים, הולכים בחושך, הם רואים את השד, השד נראה, כשיש אבוקה רואים את השד, אבל השד לא מצליח להזיק, בסדר? כשיש אבוקה, אז החושך לא כל כך גדול, אז רואים את השד, אבל הוא לא מזיק. וכשיש ירח, שזה כמו שלושה אנשים, אז אפילו אם יש שם שד, אף אחד לא רואה את השד הזה. כלומר, לא רק שהוא לא מזיק, הוא אפילו לא רלוונטי, ומבחינתנו לא קיים, בסדר? עד כאן לשון הגמרא. האם לשון הגמרא מובנת? האם זה מובן? בסדר? זה משל וזה גם מציאות, בסדר? זה גם ציור. האבוקה והירח זה משל, זה ציור, והמציאות זה שני חברים או שלושה חברים, בסדר? אבל לפני שנגיע לשני חברים ולשלושה חברים, הרב מביא פה הקדמה מאוד 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 ארוכה. איך זה יכול להיות שיש שדים בעולם? מי רוצה בכלל שדים? מי רוצה בכלל מזיקים? מי רוצה בכלל בעיות? מי רוצה שיהיה חיים מורכבים? מי רוצה בכלל שיהיה מורכבויות בעולם? אנחנו רוצים שהכל יהיה טוב, והכל יהיה מתוק, והכל יהיה ורוד, והכל יהיה מקסים. מה אנחנו צריכים שדים? מה פתאום שנלך בלילה ויהיו שדים? אז קודם כל הרב מסביר בהקדמה, מה זה השדים האלה? מה זה המפריעים האלה? מה זה המזיקים האלה שיש לנו בעולם? בסדר? אז זה ההקדמה. מתוך שניכנס אל תוך ההקדמה, נבין בעזרת השם גם מה זה אבוקה ומה זה ירח, וזה מאוד 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 קשור לימים הבאים עלינו לטובה בעזרת השם בשנה הבאה. שהלוואי שנזכה שכבר תיגמר המגפה ולא יהיו קפסולות ולא יהיה, לא יודעת, כל הדברים המוזרים. טוב. אז הרב אומר כך, מציאות, כל הדברים הנפעלים בעולם, לפי מה שאורונו חזל בחוכמתם האלוקית, הם הדברים חיים. בסדר? ריבונו של עולם ברא מציאות. כל מה שיש במציאות הזאת, זה דברים חיים, זה דברים שיש בהם דינמיות. גם הדומם שאנחנו לא מצליחים לראות בעין שיש בו תנועה, היום המדע יודע שהדומם הוא זז כל הזמן. נכון שבכל אטום יש פרוטונים ונויטרונים והם מסתובבים סביב הגרעין, אל תבקשו ממני להסביר כי אני באמת לא מבינה, אבל זה לא משנה. כל דבר בעולם הזה הוא נע, הוא דינמי, הוא משתנה, נכון? כבר אמרנו הרבה פעמים, העולם הזה הוא מתהווה ומתקלה. זאת אומרת, אומר הרב, בעולם הזה הכל חי. חי זה אומר שזה לא מוזיאון, זה לא מוזיאון השעווה. הייתם פעם במוזיאון השעווה? זה מאוד מאוד מיוחד איך הצליחו ליצור דמויות שהן נראות כאילו דמויות אמיתיות, אבל הן לא זזים, אין, להם, אין בהם שינוי. הם כל הזמן, הם כבר 50 שנה נראים אותו דבר. זה לא ככה. עולם הזה זה חיים. מאיפה יש לנו חיים? אז בוא נראה. וכך היא עמידה, שהרי יסוד הבריאה הוא לקבל אור השם וטובו. ומי יוכל לקבל חסד וטוב, אבל לא רק החיים, היודעים את מציאותם ומרגישים את טובם. כל מה שקיים בעולם, ריבונו שעולם רוצה לברך אותו. ריבונו שעולם רוצה להשפיע עליו טוב, ריבונו שעולם רוצה לתת לו כוח. אתם יודעות שיש יצורים בתוך מערות, מערות שרגל אדם לא דרכה בהם, קרן של שמש לא נראתה בהם, ויש שם יצורים חיים, למשל היצורים החיים עליהם כמו לבקנים, אתם יודעות, כל מיני לטאות משונות, ודגים משונים שהם ממש לבנים, למה? כי מעולם הם לא ראו אור שמש, מעולם בני אדם לא ראו אותם, אז איך הם חיים? בתוך המערות האלה, בסתרי המערות, ריבונו של עולם יצר, בשביל היצורים המוזרים האלה שאף אחד לא ראה אותם, הוא יצר להם מזון. מה זה המזון הזה? לא יודעת, כל יצור יש את המזון שמיוחד בשבילו. למה? בשביל שהם יחיו. יש להם תפקיד בעולם. אין יצור בעולם שריבונו של עולם לא משפיע עליו ברכה, לא משפיע עליו טובה, לא נותן לו כוח ולא נותן לו חיים. אין כזה דבר. כל מה שיש בעולם, ריבונו של עולם נותן לו חיים. על כן, אומר הרב, אין מדרגה יותר נמוכה בכל המציאות שרק אפשר להתכנס שם הכוח של חיים, שלא יהיה נמצא הכוח של חיים. כי חסד השם על ארץ. זה טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה ריבונו של עולם כל הזמן רוצה להשפיע טוב. על מי? על כולם, כולם, כולם. אפילו המדרגות הכי נמוכות, נכון? יש יצורים שחיים בתוך טיפת מים. איך יודעים את זה שיש שם יצורים? כי כשהמציאו את המיקרוסקופ ולקחו טיפת מים, והניחו אותה למיקרוסקופ, אז גילו שיש שם יצורים. ממה יצורים האלה ניזונים? ממזון שריבונו של עולם נתן להם. אז זה קודם כל הבסיס, בסדר? הבסיס שכל היצורים בעולם חיים, ואת כל היצורים החיים האלה ריבונו של עולם מברך. יש מקום ליד הילד ויש מקום ליד הדיה. הם יכולות להתקרב. אני מרשה. עכשיו הרב יוסיף לנו כך, כן, תזוזו ואז יהיה להם יותר קל. בואו אהבה ואבישג, בואו. א', גם הדס את יכולה להתקרב. את יכולה לשבת ליד הילה, שיהיו גם היי היי. אני לא רואה אותך בכלל, שבי ליד הילה, יהיה פה א' והי היי. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכות. ולא די בכוחות הפועלים טוב. כי אם גם הכוחות הרעים, שמעתם, יש בעולם כוחות רעים. כיוון שנצרכים לכלל הבריאה, על כן גם להם ישנם כוחות ובריאות פועלים על ידי חייהם, כדי שאפילו על ידי החלק הרע שבמציאות, שבא להשלים את הטוב ולשכללו, גם כן תמצא מקום מידת החסד העליונה להשביע מטובה. אז בעולם יש רע. הרע הוא כדי לברר את הטוב. הרע הוא כדי להעצים את הטוב. הרע הוא כדי שנעבוד יותר חזק. הרע הוא כדי שנתקדם יותר. יש הרבה תפקידים לרע במציאות. אנחנו לא רוצים רע, אנחנו לא מבקשים רע, אנחנו מבקשים שלא יבואו עלינו חלאים ואיסורים, ברור, ולא מלחמות ולא שום דבר. אבל חלק מהתוכנית האלוקית זה שבעולם יהיה רע. השדים האלה שהגמרא מדברת עליהם, זה משל למציאויות הרעות והקשות שיש בעולם. אף אחד לא רוצה ללכת בדרך ולפגוש שד. אף אחד לא רוצה ללכת בדרך ולפגוש דברים רעים, אבל יש במציאות דברים רעים. זה חלק מהתוכנית האלוקית, זה חלק מהבירור של הכוח, של המשמעות של הטוב בעולם. למה חייבים את הטוב? למה חייבים להילחם על הטוב? למה חייבים להופיע את הטוב? למה חייבים להתאמץ על הטוב? בשביל זה יש רע בעולם. אומר הרב, הרע הזה זה כוחות של חיים, וזה בריאות שמופיעות. כן, פגשנו בהיסטוריה שלנו, לצערנו הרב, הרבה בריאות שעסקו ברע ולא בטוב. אומר הרב, גם לכוחות הרעים שבמציאות ריבונו של עולם נותן חיים. גם לכוחות הרעים שבמציאות ריבונו של עולם נותן כוח. אם ריבונו של עולם לא היה נותן להם כוח, אז הם לא היו חיים. זה לא כוחות האופל שמספרים עליהם בסרטי הפנטזיה או בספרי הפנטזיה, לא. זה חלק מתוכנית. ויותר טוב הוא שעל כל פנים, כל זמן שהרע נצרח בעולם, יהיה נעשה על ידי כוחות ובריאות חיות נהנות מחייהן ופעולתן הרעה, עד שאפילו הבריאות שמביאות לעולם חליים רעים ונאמנים, המיקרובים והבצילים ודומה. מה זה מיקרובים ובצילים? זה חיידקים ווירוסים. שמעתם פעם על חיידקים ווירוסים? אני כל שנה מעבירה את השיעור הזה, אבל השנה אני מכירה איזה וירוס אחד מיוחד במינו, שעד השנה לא הכרתי אותו. כן? וגם לא ריבונו של עולם נותן כוח ונותן לו חיים. הם חיים לשעתם. כמה זמן החיידקים חיים? כמה זמן הווירוסים חיים? חיים לשעתם. וגם הם נהנים מזיו החיים, אף על פי שסופם להיקרת, בסוף הם יגמרו. כי לא יתקיימו בהינסעם להפסיק כוח חיים חשוב יותר מהם, אבל לשעתם הם נהנים ממציאותם. וכך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא להשפיע טובו וחסדו בכל מקום האפשרי ובכל רגע האפשרי. כל מה שיש לו תפקיד בעולם, מי שנותן לו את הכוח זה ריבונו של עולם. נכון, כשאתם אומרות שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה אתם מתכוונות כשאתם אומרות את המילה אלוקינו? תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. בעל הכוחות כולם. מי זה הכוחות כולם? הכוחות כולם זה כל, 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 כל הכוחות שיש בעולם הזה. לכולם ריבונו של עולם נותן חיים. לכולם ריבונו של עולם נותן אנרגיה. עד מתי? עד שנגמר התפקיד שלהם. אבל אומר הרב, אפילו החיידקים הכי הכי קטנים, מי רואה אותם בכלל? מי מזהה אותם? מי יודע שהם קיימים? גם להם ריבונו של עולם נותן חיים. עכשיו מתוך זה הרב ייתן לנו משל שינסה לעזור לנו קצת יותר להבין. אני אקריא את המשל הזה מהר, בדרך כלל אני נותנת לכם ללמוד את זה בחברותות, אבל היו פה עיכובים גדולים, אז אני מעדיפה ש... בסדר, מסכימות? שנקרא את זה ביחד. והדבר דומה למי שמייסד בית חרושת גדול מאוד, מרובה בסעיפה וחלוקת עבודתו, אשר אם יצמצם להעמיס על כל פועל כל הפעולות שבכוחו למלותם, יהיה די לו באלף פועלים לפי גודל המלאכה וריבויה. אמנם אם יראה רק למצוא מקום לכל פועל שלא יישב בטל ויהיה ממלא איזה מקום בבית המלאכה, אז ימצא מקום גם לאלף אלפים פועלים. אם כן יהיה הדבר תלוי לפי יסוד התכלית, על מה היה חפץ האדון לכונן את בית המלאכה הגדול ההוא. אם הוא לצורך עצמו ופרנסתו או לאהבת בצע והון, אז מובן הדבר שיצמצם בפועלים, ואם יוכל להשתמש בכוחות דוממים שיעלו לו בזול, יעשה כן. סליחה שאני מקריאה מהר. ומה שלא יהיה לו אפשרות להניג העבודה, כי אם על ידי עזרת אדם חי, שמה יפנה מקום לאדם, ובמקרה יענה האיש ההוא מטובו ויתפרנס מעמלו. טוב, אני אעצור באמצע, סליחה. אומר הרב משל, משל לאדם שמקים בית חרושת גדול, יכולות להיות לו שתי מגמות. מגמה אחת, שהוא יהיה מיליונר, שהוא ירוויח הרבה כסף, ואז הוא ירוויח עוד כסף, ואז הוא ירוויח עוד כסף, ויהיה לו נורא כיף, כי יהיה לו מלן כסף. מה הוא עושה? הוא לוקח כמה שפחות כוח אדם. למה הוא לוקח כמה שפחות כוח אדם? כי מה מטריד אותו? הוא מטריד את עצמו. הרווחים שלו מטרידים את עצמו, העסק שלו מטריד את עצמו. לא כל כך מעניין אותו הפועלים, לא כל כך מעניין אותו אם זה טוב להם או לא טוב להם. כל מה שהוא יוכל לעשות בדרך של מכניקה, להשתמש במכונות, הוא ישתמש במכונות, ושינוי ישתמש בכוח אדם. וככה הוא ישתמש בכמה שפחות בני אדם, וירוויח כמה שיותר כסף. זה סוג אחד של אדם שמקים מפעל. אבל יש אדם אחר, שהוא מקים מפעל לא בשביל שהוא ירוויח. הוא מקים מפעל בשביל מה? בשביל לתת כמה שיותר פרנסה לאנשים. בשביל לתת לאנשים אפשרות להיות יוצרים, ופועלים, ועושים, ומרגישים שווים, ומביאים ברכה. אדם שמקים מפעל בשביל אנשים אחרים, אז הוא ישתדל להכניס למפעל הזה כמה שיותר אנשים, ולהפעיל כמה שיותר אנשים, ולתת מזכורת לכמה שיותר אנשים, ולתת ליצור לכמה שיותר אנשים, כי הוא בכלל לא עסוק בעצמו. הוא עסוק בברכה שהוא יכול להטיב לאנשים אחרים. וזה מה שאומר הרב, אבל אם האדון הוא אין לו צורך וחפץ, לא בבצע כסף ולא בשום תועלת צדדית מהמלאכה כולה, וכל מגמתה, או מגמתו ינקים שימצא מקום ליתן עבודה לעניי עם, באופן שלא יאבדו את כבודם על ידי קבלתם נדבה וצדקה, ולא יגיע להם הפסד מוסרי על ידי הרגילם בלחם עצלות. כן? אז הוא הכל עושה מתוך אידיאלים. הוא רוצה שאנשים יבינו שהם צריכים לעמול, שאנשים ירצו ליצור, שאנשים ירגישו שווים, שאנשים לא ייקחו צדקה במקום לעמול, שאנשים ירוויחו כסף בכבוד. כל זה מה שמטריד אותו. זה בכלל לא קשור לחיים שלו. הוא עסוק באחרים. מה יעשה אדם כזה? אז ודאי יחרץ האדון למצוא בחופש מחופש רק איזה מקום שאפשר למלא שם בפועל חי הנהנה מהגיעו, ודבר זר יהיה לו להשתמש בכוחות דוממים, הבלתי מרגישים טוב וקורת רוח מעמלם המציאותם. הוא לא יוסיף עוד מכניקה ועוד מכניקה ועוד מכניקה ויוריד עוד פועל ועוד פועל ועוד פועל. מה פתאום? הוא כל הזמן יחשוב רק איך הוא יכול להעצים את הפועלים, לקדם את הפועלים, להביא ברכה לפועלים. זה מה שמעניין אותו. הוא עצמו, הוא צדדי לכל הסיפור הזה. זה לא שלו, זה שלהם, זה בשבילם. אז זה המשל, מה הנמשל? ממוצא המשל הזה נשכיל, כי כאשר אדון כל העולמים, בורא כל התברך שמו, יצר את עולמו בהמון נבראים לאין תכלית, רק כדי להסביעה מטובו וחסדו כל אחד כפי הראוי לו, לקבל החסד והטובה, על כן הדבר מובן כי בכל מקום שאפשר, שיושפע שם כוח חיים והרגשה עצמית, לא יחסר לעולם. אז לכן ריבונו של עולם לא צריך כלום מהעולם הזה. ריבונו של עולם לא חסר לו דבר, יש לו הכל. ריבונו של עולם הוא בכלל, אנחנו לא יכולות לדבר על ריבונו של עולם, כי אנחנו לא יכולות להבין בכלל את העצם האלוקי. אבל כשריבונו של עולם יוצר את העולם בחסדו ובטובו, הוא נותן חיים לכל אחד, לדברים הכי עוצמתיים, כמו גרמי השמיים, כן? כמו השמש והירח, וכל הכוכבים וכל הגלקסיות, שאנחנו אפילו לא יכולים להבין את הגודל שלהם, מרוב שזה עצום וגדול ואין סופי, וגם ליצורים הכי הכי קטנים, הכי עלובים, נכון? אנחנו אומרות, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. חזל אומרים שזה עניינו של המזמור אשרי יושבי ביתך. שהמזמור הזה הוא כולו הולך לשם. וחייבים לכוון. כשאת מגיעה לעוד פי, את חייבת לכוון בפסוק הזה מאוד מאוד מאוד. מה זה פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון? לכל חי את חפצו. כל יצור שקיים בעולם הזה, כל יצור מהגדול ועד הקטן, מהענק ועד הזערורי, כולם מקבלים ברכה ושפע מריבונו של עולם. על כן, לא די שבכוחות הטובים, כמו השכל ודומיו, שכל הדברים המשמשים לזה הם נמצאים חיים. לא רק הכוחות הטובים מקבלים כוח. עכשיו הרב יגיד כל מיני מילים שאני לא מבינה, בסדר? יקראו נשמות, מלאכים, אורות, ניצוצות, או כוחות שכליות, סיבות, עלולים, בכל שם שתרצה. רק שתשכיל עניינם שהם חיים, ונהנים מחייהם לפי ערכם ומצבם. יודעים פעולתם וערכה גם כן לפי אותה עמידה שהוא טוב להם לפי מציאותם. ובזה יש מקום לחסד השם להיות מושפע. אז קודם כל, כל הכוחות הטובים שבעולם מקבלים חיים. אבל אפס, גם הכוחות הדמיוניים, גם הם צריכים לפעולות פועלים ואפילו הרעים שבאים. אז כמו שיש כוחות של רשעה שהם פיזיים, שהם חומריים, שהם גשמיים, ואמרתי שוב, פגשנו רבים מהם לאורך ההיסטוריה, יש כוחות רעים שלא נראים לעין. כשבאות אלינו מחשבות רעות, דמיונות רעים, הבנות רעות, זה הכל שייך לכוחות רעים שליליים שיש במציאות. אי אפשר לראות את הכוחות האלה. המדע עוד לא המציא מיקרוסקופ לדעות רעות, והמדע עוד לא הוציא מיקרוסקופ שרואה כוחות רעים, דמיונות רעים. אבל יש כזה דבר, זה כוח בעולם. מי נותן לכוח הזה כוח? ריבונו של עולם. נכון, קרה לך פעם? אני מקווה שזה קרה מעט פעמים, שאת מתעוררת מאיזה חלום נוראי, 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 נוראי. יש איזה כוחות רעים בעולם. אי אפשר לראות אותם, אבל הם קיימים. עובדה שחלמתי את החלום הזה. עובדה. אז השדים, השדים שדיברנו עליהם בתחילת השיעור, שוב, זה משל, זה משל לכוחות רעים ממשיים, וזה משל לכוחות רעים שלא נראים, שאי אפשר לגעת בהם ביד, ואי אפשר לראות אותם, ואי אפשר למשש אותם, אבל הם קיימים בעולם הזה, ומי נותן להם כוח? ריבונו של עולם נותן להם כוח. יש להם תפקיד. אומר הרב, גם לזאת, לכוחות הדמיוניים האלה, מלאה חסד השם את צעת החיים ומציאות השדים, המזיקים, מלאכי חבלה וכיוצא בזה, כולם הם המעשה ידי יוצר כל התברך שמו הטוב והמטיב לרעים ולטובים. טוב, אז אני אומרת שוב, שדים זה לא שדים. זה לא איזה מישהו שבא לפה עם קרניים וקלשון ושיניים מפחידות ועושה פרצופים מפחידים וכולנו בורחות. זה לא זה. זה שיש באמת כוחות של רשעה בעולם. וזה כוחות שלא נעים להיפגש איתם. וזה כוחות שמשפיעים דברים שליליים על המציאות. זה קיים במציאות, זה נמצא בעולם. זה נמצא בדמיונות, וזה נמצא במחשבות, וזה נמצא בהשקפות, וזה נמצא. אז מה נעשה? מה נעשה מול הכוחות האלה? זה קיים, זה נמצא. כן? כתוב בגמרא, בהמשך מסכת ברכות כתוב, זה אומר, אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפני המזיקים. אם היינו רואים כמה חיידקים יש רק בחדר הזה, היינו מתמוטטים מרוב פחד. אז למזלנו אנחנו לא רואים. לא. אותו דבר, כל הכוחות של הרשעה שלא נראים לעין. הם קיימים במציאות והם רעים והם מסוגנים והם יכולים לפגוע בנו, חד משמעי. אז מה עושים? אומר הרב, על כן ראוי לדעת שהאדם ביותו מכונן שכלו. מכונן זה מלשון לכוון את השכל, לפעול על פי ההיגיון, על פי ההשכלה, על פי הדעת. ביותו מכונן שכלו על טהרתו, בהכינו לזה מידותיו והשתדלותו ועיונו, בהשכילו את המציאות לאמיתתה, הוא נפעל מכוחות חיים מלאי חסד וטוב, אורה וחוכמה. מה אפשר לעשות כדי להינצל מהשדים? מה אפשר לעשות כדי להינצל מהכוחות הרעים שקיימים במציאות? קודם כל אומר הרב, אדם חייב לבנות בתוכו שכל בהיר, שכל טהור, שכל שיוביל אותו רק אל דברים של טוב, של חן, של חסד, של רחמים, של אור, של ברכה. זה אחריות של האדם. אדם צריך להיות בריא בשכלו ובמוסרו, שזה מה שישלוט בחיים שלו, שהאמת תכוון את חייו, שהבהירות של הדעת תכוון את חייו. זה אחריות של האדם. אם הוא באמת יכונן ככה את שכלו, אז זה מה שיוביל אותו, זה מה שיכוון אותו בחיים שלו. אבל בהיותו נמשך אחרי דמיונות כוזבים, בהיותו גורם לזה בדרכיו הנלוזים, נלוזים זה עקומים, במוסרו הנפסד, בהתרשלו בידיעה אמיתית, הנה הוא מכין ציורו להיות נפעל מכוחות חיים אדומים לאותו הזיוף וההפסד שהוא מוכשר לקבלו. אדם שלא הולך בדרך הישר, אדם שנותן לעצמו, כן, להקשיב לכל מיני כוחות זרים, דעות זרות, השקפות זרות, שאין לו בהירות, שהכל מטושטש, שהכל מעורפל, שהכל מעורבב, שהכל מבולבל, אז בסופו של דבר מה שיפיל אותו זה דמיונות רעים, זה דמיונות כוזבים, זה דמיונות שקריים, והדמיונות האלה הוא בכלל לא ירגיש שזה דמיונות, הוא ירגיש שזה האמת, הוא ירגיש שזה הישרות, הוא ירגיש שזה עצמות חייו, הוא יהיה כולו טשטוש, כולו ירפול. כי אין כל פעולה ריקה מפועלים חיים. מגדולת הפעולות היותר מקיפות וגדולות, כי תנועת הכדורים הגדולים, כן, הכדורים הגדולים זה גרמי השמיים, שאם בכללם כוח טבעי בלתי מרגיש מניעם, אמנם שימת משטרם, שמירתם ופעולותיהם הנמשכות על פי אורחות חוכמה, יושר וצדק, שמה יש מקום לפועלים חיים להתגדר בהם, וכיוון שיש מקום להם נמצאים הם, עד הפעולות היותר נמוכות ובלתי חשובות של הריקבון ועיבוד בשר החיים על ידי מחלות רעות וכיוצא בזה, שצריכות גם כן לשלול המציאות החומרי והמוסרי חיים כולם. כן, הרב חוזר למה שהוא אמר בהתחלה, כל הזמן יש בעולם חיים. אם אנחנו לא נדאג לחיים של טוב, אז יהיו חיים של רע. אם אנחנו לא נדאג להפעיל, להעצים, לחזק, להופיע את הטוב, אז יהיה לרע מקום, כי גם לרע יש כוח. וזה לא משנה אם זה רע גדול או זה רע קטן. כן, הרב אומר פה, הוא נותן פה דוגמאות של חולאים שמופיעים בגוף. מה שאנחנו לא נעשה, נכון, אם אדם לא ידאג לגוף שלו, להזין אותו בדברים בריאים, אם אדם לא ידאג לגוף שלו, שהוא יעשה כושר וידאג שיהיה דברים טובים בגוף, אז לאט לאט הגוף ילך, וידאח ילך, ויחלש ילך, ולא יהיה לו כוח כבר לעמוד מול הדברים הרעים. הדברים הרעים, אמרנו, מקבלים כוח כל הזמן. עכשיו הגענו לשנה הבאה. עד פה זה הכל היה הקדמה. כן. איפה זה כתוב? אדם לעמל יולן. המלחמה פנים באחור. לכן אנחנו לא רואים את זה. זה מה שאבא בנימין אומר. שאם היינו רואים, היינו מתמודדים. אנחנו לא רואים. זה לא שכל יום את הולכת ברחוב ואת רואה את הרשעה. ברוך השם. לא רואים אותה. לפעמים אתה רואה אותה, לא תמיד. כי זה באמת, אם נראה, אז אולי נחשוב שלא נצליח לעמוד בזה. אם היינו רואים כמה חיידקים יש בחדר, לא היינו מצליחים להאמין שלגוף שלנו יש יכולת לעמוד מולם. אבל בגלל שאנחנו לא רואים, אז הגוף שלנו יש לו יכולת. זה פועל עלינו פה. אם נראה אותם, לא נאמין בכוח שלנו. אנחנו לא רואים אותם, אז אנחנו יודעים. יש לנו מערכת חיסונית, בסדר. רגע, עכשיו איך מתמודדים? עכשיו בדיוק הגענו, בסדר? עכשיו הגענו לאבוקה ולירח. עד פה הכל היה הקדמה. הקדמה למה אנחנו עושות בשנה הבאה. טוב. ועכשיו הרב יגיד מה עושים בשנה הבאה. כן. לא. אם אנחנו כל הזמן נוסיף עוד ועוד 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 ועוד, בסוף לא יהיה לו מקום. בסדר? לא יהיה לו מקום. זה מה שכתוב בספר בנביא יואל שם, שהמהר"ל מביא בפרק ב' בנצח ישראל, שבסוף ידכתיב על ארץ צייה. ארץ צייה, אין שם אף אחד, זה לא מעניין. בסדר? לא יהיה לו מקום, כי אנחנו לא נשאיר לו מקום. יהיה כל כך הרבה אור שלא יהיה מקום לחושך. בסדר? פשוט לא יהיה לו פה מקום, אבל זה עלינו.
ובסוף,
אז זה מה שאמרנו, כל זמן שיש לו תפקיד, הוא נמצא. אחרי שאנחנו נתקן את הכל, אז כבר לא יהיה לו תפקיד. אז זה סיפור עולמי, בסדר? אז בואו נראה, מה איתנו? עכשיו הגענו אלינו, עד עכשיו זה היה הקדמה. והנה האדם הוא מדיני, מדיני זה חברתי בטבעו, והחברה נחוצה לו לחייו הטבעיים והשכליים. על כן, אם שביותו ביחידות, עלול הוא שיעלו ציורים כוסבים על ליבו, ויחליטם גם כן לאמיתיים, עד שיוכלו להזיקו גם כן בחוזק ציורם ובפעולות בלתי הגונות היוצאות מהם. זוכרות? אדם שיוצא יחידי בלילה הוא גם רואה את השד, והוא גם ניזוק ממנו. אומר הרב, אם את בשנה הבאה לבד, שוב, בלילה זה לא חייב להיות לילה שאין שמש, לילה זה חושך, עכשיו יש חושך. את פוגשת בחושך, אפשר לפגוש את החושך בכל מיני צורות, בכל מיני תחפושות, בכל מיני מלבושים. אם את לבד, אומר הרב, יש חשש גדול שאת יכולה גם לראות את השד וגם להיות ניזוקה ממנו, כן? את תיפגשי עם כל מיני דברים רעים והם יזיקו לך, הם יחדרו לתוך... לא, את חס ושלום. הדברים הרעים יכולים חלילה לחדור לתוכנו כי אנחנו לבד בחושך. ולבד בחושך, כבר דיברנו על זה, זה קשה לראות מה באמת יש שם. את לא רואה באמת. החושך מטשטש, החושך הופך דבר אחד לדבר אחר. החושך לפעמים מסתיר בכלל את מה שיש, את הסכנות. אומר הרב, אל תלכי יחידית בחושך לעולם, 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 כי את יכולה להגיע לטעויות קשות. אמנם, אז מה נעשה? אמרנו, יש שתי אפשרויות, או אבוקה או ירח. בסדר? אמנם ביותו בשניים, שניים זה אבוקה, זוכרות אבוקה כשניים, הלא חברו יזכירהו, כי הדעות הדמיוניות לא יסכימו הרבים על דרך אחד, ויעזר מחברו באותו הציור שבמקרה נשתבשו בו. מה קורה כשיש שניים? על כן חוק ניתן לכוחות הדמיוניים שלא יפעלו לרעה בשניים. ברגע שיש לך עוד חברה, ברגע שאת לא לבד, אז כבר זה לא רק ההסתכלות שלך. אז יש סיכוי, נכון, טובים השניים מן האחד, יש סיכוי שגם אם את מרגישה טשטוש, אז מהר תתני יד לחברה שלא טיפלי. מהר תגידי לחברה, רגע, רגע, אני רואה נכון או שזה טעות? אז אבוקה זה ביטוי לאור שמצליח להאיר בחושך. אז מה קורה? מה קורה בשניים? זוכרות, בשניים רואים את השד, אבל הוא לא מצליח להזיק. למה? כי נתתי יד לחברה שלי. כי ביקשתי מחברה שלי, אל תעזבי אותי לבד, אני לא רוצה להיות לבד. נכון, אמונה, תגידי לראשית. לראשית תגידי את זה לאמונה. אמנם לא יעבור מנגד עיניו כל מחזה המרעיד לפעמים ומפסיד גם כן, כי לא יהיה מוכרע אצלו ציור חברו האמיתי יותר מציורו המשובש, אבל על כל פנים יועילהו שלא ישקע בציורו באורח מוחלט. אמרנו, כשזה שניים אתה רואה את השד, אבל מה? אנחנו מחזקים אחד את השני שזה לא אמת, שזה שקר, שזה רשעה, שאנחנו בורחים מזה. זה שניים, זה אבוקה. אמנם ביותו בשלושה, שלושה זה כבר ירח. יש הבדל מאוד גדול בין האור שהאבוקה עושה לאור שהירח עושה. כשהירח עושה ירח בליל, אור בליל ירח מלא, באמת רואים הכל. פתאום הכל בהיר, הכל ברור, כאילו אור יום. אומר הרב, מה קורה בשלושה? הרבים יכריעו למחות הציורים הכוזבים הפרטיים, שזהו יסוד תועלת החברה האנושית בדעות מוסריות. על כן באחד, אם את לבד, נראה ומזיק. בשניים נראה ואינו מזיק. בשלושה אינו נראה כלל. מה קורה בשלושה? כבר יש רוב. יש אחד מול שניים. והרוב נותנים כוח לאחד. את כבר לא לבד, זהו. שלושה זה אור של ירח. כבר באמת רואים הכל. אז בחושך, אף פעם, אף פעם, אף פעם אל תהיי לבד, אף פעם. כן, אחרי שיוצאים מהמדרשה, אז את אומרת לחברה שלך, את תהיי האבוקה שלי, ואת אומרת לחברות אחרות, אתם תהיו הירח שלי. באמת, לא בצחוק אני אומרת. באמת בנות אומרות לחברות שלהם. אז רגע, היום כבר אי אפשר להיות לבד, נכון? למדנו שגם כשכל אחד בבית שלו, הוא יכול להיות ביחד. לא, אתה כל כך בטוח באמת שלך, שהרשעה מבחינתך יאבק פורח, היא ככה לא מיוף, זה לא מדגדג לך. זה לא רלוונטי לחיים שלך בכלל. זה לא, זה לא אתה. בסדר? היא קיימת, אבל בשבילך זה כלום. זה אבק. בסדר? והנה ההגנות שהשתמש בהם האדם להינצל מהחושך, אני רוצה שנספיק את זה, אמן כן יהיה רצון. שעל ידו יוכלו ציורי המציאות להיכנס בנפשו בשיבוש, ומהם תוצאות להמון דמיונות רעות, מזיקות ומפסידות, עד שלפעמים יגרמו גם כן פחד, בעלה והזקות בגוף ונפש, כי גם הפחד הוא המון מחשבות המתפרצות על הדעת כאמור בחוכמת שלמה, כן? אם חלילה הדמיונות מתחילים להיכנס, אז זה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד נמוכים. כן, נניח שאדם הולך בחושך, אני כבר לא בטוחה שנגמור הכל היום, אבל לא נורא. נניח שאדם הולך בחושך, בסדר? באיזשהו שדה, והוא שומע כל מיני רכשים. מה זה יכול להיות הרכשים האלה? קודם כל זה יכול להיות הרוח, נכון? יכול להיות שאין שם אף אחד. יכול להיות שזה איזה אכבר קטן, שלא יכול לעשות לו שום דבר, חוץ מלברוח ממנו. יכול להיות שזה, לא יודעת מה, אבל זה לא חייב להיות הדבר הכי מפחיד בעולם. איך יכול להיות שהאדם יתמלא בחרדות? כי הוא מדמיין, הוא שומע את הרעשים, והוא כבר הופך את הרעשים האלה למפלצת, והמפלצת הזאת נורא מפחידה, ונורא מאיימת, ונורא גדולה, ונורא ענקית, ונורא כואבת, מי יודע מה. אומר הרב, לפעמים אדם שהוא לא מספיק מחובר, כן, לכל מה שאמרנו קודם, הוא מגיע לפחדים ולחרדות ולחששות מהשד הזה, שיכול להיות שהוא לא יכול לפגוע בו בכלל, אבל מרוב חרדות בסוף, בסופו של דבר מה יקרה? בסוף הוא ייפול, יכול להיות שלא עבר שם שד בכלל, אבל הוא ייפול. הדמיונות שלו יכולים להפיל אותו. מכל הדמיונות האלה, מכל הדברים המפחידים האלה, אומר הרב, יש שתי סוגים של הגנות. יש הגנה טבעית והגנה מלאכותית. מה זה הגנה מלאכותית? היא האבוקה. אבוקה זה לפיד שאדם יצר בעצמו, זה לא טבעי. מה קורה עם האבוקה? שתגרש את החושך מחוג ידוע מוקף לו, ויוכל להסתכל בעין יפה על הנמצא אשר סביבו, אבל עוד החושך ישופהו חוץ מחוגו. מה עושה האבוקה? האבוקה עושה לי רדיוס של אור. כל מקום שאני הולכת, אני לוקחת את האבוקה הזאת איתי. כלומר, אני שומרת כל הזמן שיהיה מסביבי רדיוס של אור. מה קורה מעבר לרדיוס? מעבר לרדיוס יש חושך. אז אני בעצם שומרת על עצמי, אבל כל הזמן אני חייבת שהאבוקה תהיה איתי. אומר הרב, אם לא יגיע לו הפסד קרוב ביות הציור המשובש רחוק מחוגו, בכל זאת ציור משובש גם ביותו בלתי פועל על הרגש והמעשה, יש בו איזה הפסד. אז קודם כל אומר הרב, זה שמירה, אין ספק שזה שמירה. אין ספק שהאבוקה שומרת על האדם, הוא הולך בחושך והוא רואה מה קורה. אבל זה לא לגמרי, זה לא עד הסוף. הוא כל הזמן יודע שהוא הולך, אבל יש עדיין חושך מסביב. הוא באור, אבל בעולם עוד יש חושך. זה לא שלם, זה לא הגנה שלמה. אמנם ההגנה הטבעית היא מקפת את הנמצא בגבול חושיו כולו. היא הגנה טובה ובטוחה. ירח זה משהו אחר. ירח את הולכת ואת רואה חד משמעית מה קורה, ואת יודעת שאת מוגנת מהחושך לגמרי. על כן אבוקה, הגנה מלאכותית, היא כשניים, שני חברים, וירח שהיא הגנה טבעית כוללת כשלושה. אמרנו, כשזה שלושה די, כבר מרגישה בנוח. כשאנחנו רק שניים זה עוד קצת מפחיד, כשזה שלושה אנשים זה כבר משהו אחר לגמרי. הדברים השכליים, אומר הרב, מקבילים את הדברים החושיים, על כן הגנת הטבע והגנה המלאכותית נמצאת גם כן בחשקת הדעות, כמו שנמצאות הנה בהחושך של היעדר האור המוחש בחוש הראות, ומקראים דומים זה לזה. אז אמרנו שאבוקה קודם כל זה כמו שניים, וירח זה כמו שלושה. אחר כך אמרנו שאבוקה זה רדיוס מסוים, וירח זה ממש מקיף את הכל. עכשיו אומר הרב, אני רוצה להסביר לכם איך אבוקה וירח זה משל לעמידה שלנו מול דעות רעות. אז יכול להיות שתשבי באיזה שיעור פסיכולוגיה ויספרו לך כמה האדם הוא בשורשו רע, וכמה יש לו בעיות, וכמה הוא מורכב, ולאט לאט 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 את תשכחי שפעם אמרו לך שמה? שאדם במהותו הוא טוב, ושנשמה שנתת בי תאורה היא. כן, לפעמים בנות שלומדות עבודה סוציאלית מתקשרות אליי סתם באמצע החיים, ואומרות לי, תקשיבי, קשה לנו, תזכירי לנו שהאדם הוא טוב, בסדר? כל הזמן מדברים איתנו על המורכבויות של החיים, על הקשיים של החיים, ועל אנחנו כל הזמן נפגשות עם משפחות שיש להם בעיות, וזה דור שלישי כבר לבעיות, גם אבא שלו היה ככה, וגם סבא שלו היה ככה, וגם הילד שלו ככה, ואנחנו כבר מפחדות שנשכח שנשמה שנתת בי תאורה היא, זה נאמר על כל עם ישראל, אנחנו כבר מתחילות להאמין למה שאומרים לנו בשיעורים, שכנראה האדם הוא לא כל כך טוב, אולי הוא כולו רע. יש הרבה הרבה דעות רעות שמסתובבות בעולם, שמסתובבות במציאות. אומר הרב, מאיפה יהיה לנו כוח לעמוד מול ההשקפות הרעות האלה, מול הדעות הרעות האלה? אומר הרב, ההגנה המלאכותית, האבוקה, נגד החושך של דעות רעות בנוגע למוסריות, היא החוכמה ההיקשית, הבנויה מהרכבת הקדמות עיוניות, שהם אמנם אין בידם למחות כליל כל רעיון מזיק ומארס אשיות השלום הנפשי, אבל מועיל על כל פנים שלא יזיק דעת רע בפועל, כי על כל פנים ברור דברים של החלשת הכוח המתאה יושג לעולם על פי הקשה היגיון ישר. אומר הרב, קודם כל זה השכל. קודם כל ללמוד, ללמוד את הדברים, לחזור על הדברים, לברר את הדברים, שההכרות יהיו ברורות, שההכרות יהיו בהירות, שהדברים יהיו מיושבים בשכל. כן, נשמה שנתת בי תאורה היא, היא בתארתה עומדת, כן, מתחת לכל הקליפות והמסכים והדורות של המשפחות האלה והקשיים והערמות והערים, נכון אבישל, בפנים, 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 נשמה שנתת בי תאורה. זה רק דוגמה, כן, יש הרבה דעות רעות. אומר הרב, זאת האבוקה. האבוקה היא משל ללימוד השכלי, לבירור, להעמקה השכלית, המורכבת מאורים בודדים להאיר את הלילה שהיא כשניים. אמנם ירח הוא האור הטבעי, חום הלב, בלבת אש, יראת אלוקים ואמונה תמימה תאורה. אומר הרב, יש לנו בתוכנו עוד דבר, וזה הירח. הירח זה לא מלאכותי, הירח זה טבעי. בתוך כל אחד יש אמונה, נכון? יש שיר כזה, אנחנו מאמינים בני מאמינים. זה לא שיר, זה כתוב. במקרה המציאו לזה מנגינה. מה זה אנחנו מאמינים בני מאמינים? זה בתוכנו, זה עמוק יותר מכל ההסברים, זה פנימי יותר מכל ההסברים, זה חזק יותר מכל ההסברים. זה משהו שקיים בתוכנו מדורי דורות, כן? זה אולי העניין האלוקי, זה תכונות שירשנו מאבותינו. אבל זה משהו שקיים בתוכנו, והוא צריך לתת לנו כוח מעבר לשכל, מעבר לרגש, הרבה הרבה יותר עמוק מזה. לא כל דבר את יכולה להסביר, זה לא משנה. את אומרת לעצמך, אני יודעת. איך את יודעת? זה בתוכי, זה שלי, זה מהותי, זה אני, זה מי שאני. אומר הרב, זה הירח, זה האור הטבעי, טבעיות האמונה שקיימת בתוכנו. כנסת ישראל נקראת על שמך. אמר לה הקדוש ברוך הוא לירח, הדבקות האמיתית בכנסת ישראל ובקבלת עול מלכות שמיים, חום התמימות, אור הירח, אספקלריה דלה נהרה, זוהי כשלושה. המוחק מהלב כל צל ציורה וכל נדנוד מחשבה רעה, עד שאינו נראה ולא מזיק. מי שבאור ירח הוא בכלל לא רואה את השדים. הוא כל כך מחובר לעצמו, זה כל כך חי בקרבו, שהוא לא צריך, זה לא משנה אם עבר שם שד או לא להרשת, זה לא מעניין אותו, זה לא קשור אליו. עד שאינו נראה ולא מזיק, כי לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, קודש ישראל להשם ויעקב ישתם, והנה השם ניצב עליו, לשומרו מהזבובים כמשל חז"ל בבראשית רבה, כן? כתוב כמו בן מלאכים, כשבא מנקתו ברחו הזבובים, כך ריבונו של עולם מגן על הצדיקים. אז זה משהו אחר, זה אמונה טבעית שקיימת בעם ישראל באופן מאוד מאוד פנימי, וכל מי שחי את זה, כל מי שנמצא שם, אז זה לא אכפת לו, נניח את מגיעה לאוניברסיטה וכולם בטוחים שאתה מזכירה והדוברת של ריבונו של עולם, מתחילים להפציץ אותך בכל מיני שאלות, תסבירי את זה, תסבירי את זה. מאיפה אני אמורה להסביר? ואני כבר עניתי על כל השאלות. אל תנסי אפילו, תחזרי לבפנים, תקשיבי לעצמך. אני בת של ריבונו של עולם, לא בגלל שאני יודעת לענות על שאלות או לא יודעת לענות על שאלות, בגלל שאני יותר חכמה מהם או פחות חכמה, זה בכלל לא מתחיל שם. זה מתחיל במי שאני, באמונה. ואמונה זה הרבה יותר עמוק משכל ורגש ומכל שאר הדברים. אמונה זה התכונה הפנימית שלנו. לחזור לשם, לחזור לשם, לא לפחד לחזור לשם. אז האבוקה ברור שהיא עוזרת. האבוקה אי אפשר בלי אבוקה, חייבים אבוקה. אבל חוץ מהאבוקה, יש גם בפנים משהו, ולהאמין בזה, לתת לזה מקום, לתת לזה כוח.